שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום הוא יום רביעי של השבוע ובאולפן אני איתן אבריאל. סמי פרץ, השותף הקבוע שלי בפודקאסט הזה, קצת התעצבן אתמול. כמו אלפי נהגים אחרים, הוא עמד בפקק בנתיבי איילון בכניסה לתל אביב, ובעוד הוא ממשיך לעמוד, חלפה לידו במהירות שיירת המכוניות האאודי של ראש הממשלה החדש, נפתלי בנט. סמי חשב שאולי עדיף היה שגם בנט, ואולי גם שאר השרים שלו, יעמדו גם הם קצת בפקקים, ולו רק כדי שירגישו על בשרם את מה שמרגישים האזרחים מהשורה שלא נהנים מסירנות וממכשירי צ'קלקה. אנחנו נדבר איתו על זה. ומראש הממשלה נעבור אל שר האוצר. באחת ההחלטות הראשונות שלו, אביגדור ליברמן שוקל לבטל את הפטור הקיים היום על רכישות של מוצרים בחול באינטרנט, בסכום צנוע של עד 75 דולרים. הפטור הזה שקיים הרבה שנים מיועד גם להחדיר לשוק הריכוזי בישראל קצת תחרות, אך מנגד הוא מתסכל את המשווקים המקומיים שלא נהנים ממנו והם מרגישים שהם מופלים לרעה. אז איזה טיעון חשוב יותר? אנחנו נדבר על כך עם בועז סופר, כיום יועץ כלכלי ובעיקר לשעבר סמנכ"ל ברשות המיסים, שהוא גם מומחה לבעיה שאם הפתחנו, העומס בכבישים והאם אגרת גודש יכולה להקל עליו. לפני מספר שנים החליטה מדינת ישראל לקצר את השירות של חיילי הסדיר ל-30 חודשים ואפילו בעתיד ל-28 חודשים. אבל השבוע נודע ששר הביטחון ושר האוצר סיכמו ביניהם על הפיכת הכיוון הזה והחזרת השירות ל-32 חודשים לפחות. אבל מדוע? האם משהו בנתונים שהביאו לקיצור השירות השתנה? ומה יעשה הצבא עם כל כך הרבה אנשים שהתגייסו עכשיו? הפרשן אבי ברלי יהיה איתנו ויסביר מדוע ההחלטה הזו נראית קצת חפוזה ולא בהכרח תואמת את האינטרס הרחב של אזרחי המדינה. אנחנו מתחילים. שלום לסמי פרץ.
שלום איתן.
שותף הקבוע שלי בפודקאסט הזה, היום מהבית. אני מבין שקצת התעצבנת אתמול בעת שעמדת, כמו כל שאר עם ישראל, וגם אני, בנתיבי איילון. מה הכעיס אותך כל כך?
אז זהו, קודם כל, כל בוקר אני מתעצבן, משום שהמשך הזמן מהבית לעבודה התארך. כשהכל פנוי זה סדר גודל של נגיד 20 דקות, וכשפקוק זה יכול להיות בין 50 ל-60 דקות, לפעמים אפילו קצת יותר. אז אתמול בבוקר אני נוסע בדרכי לעבודה, ופתאום אני שומע יללת סירנות וצ'קלקות, וכלה חשבתי שקרה משהו, אבל אז התברר שפשוט פוסעת לו שם שיירה, שהם יכולים להיות אאודי ולנד קרוזרים, ושיירה שרק לראש ממשלה בישראל יש כזו שיירה.
בשוליים.
אז, כן, בשוליים. לא, וגם מבקשים ממך לפנות את הנתיב הצמאלי, ואתה מבין שמישהו נורא ממהר לעבודה שלו. להבין מכל השאר שאולי פחות מבארים, או שהם אנשים פחות חשובים. כל מקרה, כל הנהגים פרגנו כמובן, פינו את הנתיב השמאלי, ובנט שעט לו שם והגיע לאיפה שהגיע. אבל אז חשבתי, אמרתי, אם כך הוא יבלה את התקופה כראש ממשלה, הוא עלול לשכוח שלכל האחרים, לכל הנהגים האחרים, אין את הפריבילגיה הזאת לשים צ'קלקה וסירנה, ולהגיע מהר מהר מאוד לעבודה. וגם אין לנו את הפרימילגיה לעבור לרכבת קלה או למטרו, כי מדברים על זה הרבה, אבל עד שזה יהיה פתרון רלוונטי של הסעת המונים יעילה ואפקטיבית, ייקח הרבה מאוד שנים, ולכן הגעתי בסקדה, צריך פתרונות גם קצרי טווח, לא רק להגיד מטרו ולחשוב שבזה סיימת את הדיון על בעיית הפקקים. רוצה לדבר על פתרונות קצרי טווח?
כן, זה כל הרעיון. זאת אומרת, אחרי שהוצאנו את העצבים על הפוליטיקאים שלנו, ועל כל מי שמנצל את השוליים כדין או שלא כדין, השאלה הגדולה היא כמובן איך פותרים את זה. יש שורה של רעיונות, אבל אנחנו ממשיכים לריב עליהם ולדון בהם, ולא מיישמים אף אחד מהם. אחד מהם זה נושא של אגרת הגודש, יש רעיונות אחרים. בוא תספר לנו על מה אתה חושב.
אז זהו, תשמע, קודם כל אני חושב שצריך לנצל את משבר הקורונה. במהלך הקורונה, ושנינו הרי נסענו כל יום לעבודה, כי הקלטנו את הפודקאסט, אז כל אחד מאיתנו חווה פתאום נסיעה שערכה משהו כמו רבע, עד שליש מהזמן הרגיל. ואתה שואל את עצמך, טוב, אז זה, אף אחד לא ייתן לנו נפגשים פנויים בימים רגילים, אבל השאלה היא למה לא לנצל את המשבר הזה, ואת העובדה שנפל דבר, שהרבה מאוד אנשים התרגלו לעבוד מהבית, כדי להגיע להסדרים עם מעסיקים, עם עובדים, של לאמת, זה כנועד, יום אחד בשבוע, יומיים בשבוע לעבוד מהבית. אני יודע שבחלק מהארגונים, אפילו בנקים, גופים שקשורים לשירות הציבורי, יש דיאלוג על בוא נעבור לעבוד מהבית, אבל הדיאלוג הזה הוא גם דיאלוג של, אוקיי, אני מוכן לעבוד מהבית, אבל תמשיך לשלם לי את הדמי נסיעה ששילמת לי עד היום. כל מיני פתרונות כאלה, ואתה יודע, דרישות מוזרות. העניין הוא שאם אנחנו לא נגיע למצב שבו יש הפחתה של הנסועה בכבישים המרכזיים, סדר גודל של 15-20%, הנזקים פשוט המשיכו להרים. הרי כבר היום יש הערכות שהצפיפות בכבישים גורמות לאובדן תוצר של 40 מיליארד שקל, והסכום הזה עשוי להיות מוכפל בתוך עשור, שלא לדבר על זיהום האוויר, ההצפנות, האלימות שיש בכבישים, ולכן אי אפשר לחכות שעד שהממשלה תפתור את ענייני המטרו והרכבת הקלה, זה ייקח הרבה מאוד שנים, ועד אז כל כך הרבה עצבים וכל כך הרבה זיהום אוויר וכל כך הרבה כסף יישפכו שחייבים לאמץ את הפתרונות האלה. לכן, דבר ראשון, אני חושב שכן להגיע להסדרים עם מעסיקים ועם עובדים, שוב, אולי באמצעות תמריטים כלכליים, כי תמריטים אנחנו יודעים שזה דבר שעובד. הדבר השני הוא באמת אגרות גודש, כלומר, אם אנחנו רואים שזה לא עוזר, מה שנקרא התמריטים החיוביים, אז כן צריך לאמץ תמריטים שליליים. מתי ואיך ובאיזושהי צורה, שוב, גם כן, זה צריך לרדת פה לפרטים ולעשות את הערכות האלה. אבל אני חושב שאין לנו דרך אחרת, אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה הזו בלי דברים חדשים שעוד לא נקבינו
אותם. לא, זה, העניין הוא שהעסק הזה מסובך וצריך מאוד להיזהר שלא נמצא את עצמנו עם, בסופו של דבר עם נזקים, אולי מסוג אחר, למשל נזקים חברתיים שהם יותר גרועים מאשר הכוונה הראשונית. זאת אומרת, אם תטיל אגרת גודש בצורה לא חכמה, אתה עשוי למצוא את עצמך מחייב אנשים בכל זאת, כי אין הרי חלופה, לנסוע בכבישים ובפקקים ולהיכנס לצורך העניין לתל אביב, ופשוט אתה תפגע בעניים ביותר, בזמן שאחרים, האגרה הזאת לא תדגדג להם את הרווח וההפסד המשפחתי. אני חייב לעומת זאת להגיד לך שהרעיון שלך מוצא חן בעיניי, והוא גם מזכיר לי נשכחות, כי כשהייתי יותר קטן, אני חושב שכבר מדברים בשנות ה-60, היה דבר כזה כבר בישראל.
נכון, יום בשבוע.
לא משיקולים, הייתה מדבקה שכל אחד היה בוחר, אם זה היה שבת, אם היית אולי שומר שבת, והיית מדביק על האוטו את היום בשבוע שבו אסור לך לנסוע, ואם שוטר תופס אותך עם המדבקה של היום שבו אתה לא אמור לנסוע, אתה תהיה זכאי לכנס מסוים. והנה לך דרך, אתה יודע, אפשר, אתה יודע, לחייב את כל מדינת ישראל לבחור יום בשבוע שבו אוטו מסוים לא יעלה על הכביש, זה יהיה מעניין.
נכון, ואגב, רק לגבי אגרת גודש, אני מסכים עם מה שאתה אומר, שיש הבדל בין עובד, לא משנה, תעשייה פיננסית או בהייטק, שהשכר שלו, נגיד, זה 40 או 50 אלף שקל, ואז בשבילו אגרת הגודש היא חסרת אישולית, בוא נקרא לזה כך, לבין מישהו שהשכר שלו יותר קרוב לשכר מינימום, וצור את אגרת הגודש היא חלק, אז יכול להיות שאפשר למצוא איזה מנגנון פרוגרסיבי כלשהו, כלומר שזה עדיין יעלה לך, אבל יעלה לך פחות מה שיעלה למישהו שהשכר שלו יותר גבוה. אפשר למצוא פתרונות ולמצוא מנגנונים. אני הייתי מתחיל לפני אגרות הגודש לבוא ולנסות לייצר את התמריצים, תגרמו לכל אחד מאיתנו לשבת יום בשבוע, יומיים בשבוע, לעבוד מהבית, ופשוט להוריד את העומס בכבישים. ואני, מאחר ואני ממליץ להמלצה הזו, כבר היום אימצתי את זה, ולכן אני מדבר איתך מהבית.
כל הכבוד, ואולי ככה גם
יהיה... כל הכבוד ובקרוב אצלך.
ובקרוב אצלי, ועל הדוגמה, על הדוגמה האישית. סמי פרץ, תודה רבה, נתראה ביום ראשון כרגיל.
תודה.
שלום לבועז סופר.
שלום וברכה.
כיום יועץ כלכלי, ולענייננו בעיקר לשעבר סמנכ״ל ברשות המיסים. אנחנו רוצים לדבר איתך על תוכנית חדשה, אחת ההחלטות הראשונות של שר האוצר אביגדור ליברמן, שהיא לבטל את הפטור שקיים כיום, ורבים נהנים ממנו, ממס ערך מוסף, מע"מ, על עסקאות לא גדולות עד 75 דולר, שמתבצעות באינטרנט כשמזמינים מוצר בחול. הנושא הזה כמובן הפך למאוד פופולרי בשנים האחרונות, עם החדירה של האינטרנט לכל מקום, ועוד יותר עם הקורונה, וזה שרצינו שהמוצרים הזולים ואולי הטובים יגיעו אלינו במהירות הביתה. עכשיו רוצים לבטל את זה. אז בוא תציג לנו את הסוגיה, כי אתה מכיר אותה בקרוב, גם את היתרונות שלה וגם את החסרונות, או בוא נגיד את האינטרסים של הצדדים.
בשמחה רבה. אז קודם כל שנייה נלך כמה שנים טובות אחורה, לפני שהיה מסחר מקוון, לפני שהיה אמזון, לפני שהיה אלי אקספרס וכן הלאה, ונבין מאיפה זה הגיע. אז הסוגיה הזאת היא קיימת באמת לא מעט שנים, והיא נועדה להקל על מי שייבא בזמנו חבילה באמצעות הדואר, שנשלחה אליו, בין אם זה חבילת מתנה מקרובי משפחה, בין אם זה משהו שהוא הזמין מחול, אבל זה באמת היה חליף למשהו מאוד מאוד נדיר, שלא היה כל כך זמין וכל כך נגיש. והמחשבה של כל רשויות המס בעולם הייתה לא להתעסק עם חבילות קטנות בערכים קטנים. ולכן נקבעו הסדרים כאלה ואחרים, הפרטים לא כל כך קריטיים, כדי להקל על מי שמייבא. קראו לזה חבילות שי, קראו לזה מוצרים קטנים, בחלק מסוים הכניסו באמת ערכים שהיו בזמנו למשל $50, אחר כך זה עלה ל-$75, וזה באמת נועד להקל על החיים של כולם, ואני חושב שקשה היה למצוא טענות יותר מדי גדולות כנגד זה. רק שהסחר המקוון שינה את התמונה בארץ ובעולם. ובעצם הפך את הזמינות והנגישות של משלוח מחול במרחק כפתור. אין זה משנה אם אני מזמין מספק מקומי או מספק זר. בסוף אני נכנס לפלטפורמה יותר טובה או פחות טובה, מחליט מה אני מזמין. יש היצע אדיר של מוצרים, ואני מזמין את המוצר. פתאום, הסוגיה של המסחר המקוון הפכה את אותו מסחר לכזה שפוגע בעיקר בכימונאים מקומיים. כי הרי שאנחנו ניגשים לכימונאי מקומי פיזי, בוודאי שאנחנו משלמים מיסים, וגם כשאנחנו מזמינים משלוח מקומי, אנחנו משלמים את מלוא המיסים. אז מדוע אנחנו לא נשלם את מלוא המיסים במקרה של מסחר מקוון? זו בעצם טענתם של הכימונאים הקטנים. ורק לדייק מה שאתה אמרת, עד $75 יש פטור מכלל המיסים, זה לא משנה אם יש שם מכס או מס קנייה או מע"מ, בין $75 ל-500 אין כבר פטור ממע"מ, יש פטור ממכס, ומעל $500 יש כבר חיוב מלא, זו בעצם התקרה.
אבל היה עוד טיעון מרכזי, והוא נראה חשוב בשנים האחרונות, שראינו את כל הראיות לעלייה בריכוזיות במשק הישראלי, יוקר המחיה, המחירים הגבוהים. הטיעון היה שהתחרות הזו תיצור דינמיקה שתוריד את המחירים כלפי מטה. זאת אומרת שמרגע שהשחקנים המקומיים, שהרבה פעמים הם מונופולים או כמעט מונופולים, או נהנים משוק ללא תחרות, יצטרכו להתחרות יותר חזק, אז גם הם יתאמצו ויורידו מחירים.
אז קודם כל זו טענה שאי אפשר לזלזל בה, יש בה ממש, אבל צריך לזכור שחלק גדול מהמענה לטענה הזו הוא תמון בהנגשת יבוא אישי, בהקלה בכללי רגולציה, במצב שבו אני מייבא במרכאות עלות עבודה זולה ממקומות אחרים בעולם לישראל, וזה כמובן מתגלגל דרך מחירי המוצרים. אין לזה דבר וחצי דבר עם מיסוי. כלומר, בסופו של דבר, התחרות היא טובה, היא ראויה, היא תתקיים עם פטור ממס או בלי פטור ממס. הפטור ממס פשוט מעצים את זה ומייצר אפליה שהיא לא סבירה. עכשיו, יקבעו שמכיוון שיש ריכוזיות, ומכיוון שיש חברות גדולות, בין אם זה אופנה, בין אם זה הנעלה, בין אם זה אלקטרוניקה, לא כך משנה, ומדינת ישראל מתקשה לייצר שם תחרות, ושאלה דרך אגב, שצריכה לשאל האם באמת אין שם תחרות, אבל נניח לזה לרגע.
יש מספיק ראיות לזה, אנחנו יודעים פה את התופעה של יבואנים בלעדיים ששולטים בשווקים, זה מאוד קל, אתה יודע, כל בן אדם שנוסע לחול, למרות שקשה, אתה יודע, די נופל מהכיסא שהוא נכנס לסופרמרקט באירופה או בארצות הברית.
נניח לטענה הזאת בצד ונאמר, אוקיי, אז איך להתמודד עם זה? אז עלתה הטענה בשנים האחרונות שאמרה, רגע, אם זה המצב, אז בואו תיתנו לנו הכימונאים הקטנים, תגדירו סכומים, תגדירו מחזור עסקים, ותיתנו לנו פטור, גם אם בן אדם רוכש מאיתנו ברמה הפיזית, וגם אם בן אדם רוכש מאיתנו ברמה המקוונת, אך המקומית. עכשיו, זה לא באמת הגיוני לייצר מצב שיש פטור לפי זהות הספק, אבל זה בדיוק מה שקורה היום. כלומר, נניח שאין תחרות ונניח שיש ריכוזיות, כלומר ניקח את זה כהנחה, אז זה המצב לתת פטור לפי זהות הספק, לא לפי זהות הטובין, לפי זהות הספק. יש פה משהו שהוא לא הגיוני. עכשיו אני בכלל לא מתווכח עם זה שטוב וראוי לייצר תחרות, אבל זה נראה קצת מעולה. גם צריך לזכור, זה לא משהו שקם קרם אור וגידים כמענה לתחרות. זה היה תמיד ככה. ועדת טרכטנברג ושטיינץ, השר שטיינץ שחתם בזמנו על תקנות שהרחיבו את זה, הם באו ואמרו, היי חברים, יש פה איזה אפשרות לייבא בצורה מקוונת, אז בוא נרחיב את זה. וב-2019 זה אפילו קיבל מענה ליבוא בהיקפים של אלפי דולרים בשנה, עד 30 מוצרים, עד 30 פעמים, דברים מגוחכים, זה לא יבוא אישי, זה הפך להיות ליבוא מסחרי בחצות של יבוא אישי, והטענה אז בואו תאכפו את זה, היא טענה נחמדה, אבל בואו, זה לא תמיד הגיוני. זה כמו שאי אפשר להגיד, בואו נעלה את המיסוי על סיגרות פי ארבע, ולא נורא שיהיה שוק שחור. צריך לתת לזה מענה. עכשיו, יש פה עוד סוגיה שכל מדינות העולם, אבל כל מדינות העולם, מבינות את הבעיה ומבינות את האפליה. ולכן, רובן ככולן, בוודאי בתוך האיחוד האירופאי, נקטו צעדים שבעצם מבקשים או להגביל, או לצמצם, כלומר, או לרדת בשיעור התקרה, או להגיד, חבר'ה, אין בכלל פטור. אין פטור, תשלמו מהדולר הראשון.
איך זה יעבוד מבחינה מנגנונית? אנשים יצטרכו ללכת, וכשהם לוקחים את החבילה בדואר, לשלם איזשהו סכום, או שאפשר ליצור פה איזשהו מערכת שלי לא חיכוך? אחרת אתה הורג את הכל.
אני חושב שהמשפט שאמרת עכשיו זה משפט המפתח, שלטעמי, לא רק שזה לא יפגע, אלא אפור, זה ייצר אפילו יותר הנגשה ופחות ריכוזיות. ניקח לדוגמה אתרים בחול, שגם היום חלקם אומרים לך, אנחנו נשלם את המסים עבורך לממשלת ישראל, כמו אמזון למשל. אנא תחתום פה שאתה חותם על חוקיות יבוא, אתה אחראי, אמזון או אליקספרס או החברים האחרים לא יודעים לקחת את זה עבורך. אתה יכול לחתום על זה. אתה יכול לחתום על כל תציר שמדינת ישראל תבקש מאותם ספקים. ואז נוצר מצב שבו הגבייה היא כאילו במקור, לא כאילו, היא במקור, האישור תקן הוא במקור, ופתאום נוצר מצב שבו יש לך פלטפורמה טובה מאוד, נגישה מאוד, אתה יכול לקבל את זה באמצעות הדואר, אפילו לא צריך את חברות השליחים, ואתה יכול באמת באמת להקל. עכשיו, דרך אגב, אין סיכוי שזה יקרה אחרת, כי לא ממשלת ישראל רוצה לייצר פה תורים בדואר, אף אחד, אני מניח, ממקבלי החלטות, לא רוצה ליצור מצב שבו הולכים אחורה, כי הטענה שלך בבסיס שזה, גם טוב ליוקר המחיה וגם טוב לצמצום הריכוזיות היא נכונה. רק אני טוען שהמס צריך לשים אותו בצד. הטענה הזאת קיימת, המגוון הוא עצום, כל אחד מאיתנו שמזמין יכול להבין את זה, אבל הדעת לא סובלת מצב שבו אני נכנס לאמזון, ואם זה אמזון ישראל, אז אני אשלם מע"מ, ואם זה אמזון ספק ישראלי שעובד דרך אמזון בחול, אני לא אשלם מע"מ. זה לא הגיוני.
איך אתה מסביר ששר האוצר מביא את הדבר הזה לשולחן בתוך פחות מעשרה ימים מתחילת המינוי שלו? למה זה דווקא אחד הדברים הראשונים שהוא תוקף? האם בעצם הוא נענה, לא, אני לא אומר נכנע כרגע, אבל הוא ודאי נענה ללחצים, דרישות מכיוון של סוחרים מקומיים?
גם בתוך האוצר יושבים אנשים אומרים, רגע, כשאנחנו מחפשים לרגע מקורות הכנסה, לאן נלך? להעלות מיסים או לבטל פטורים. ותמיד, אבל תמיד, אנשי המקצוע יחפשו קודם כל את ביטול הפטורים. הלא מוצדקים לטעמם, כן? כמובן שכל אחד יכול להסתכל על זה בצורה סובייקטיבית. ואם יש עיוות, אפליה, זה לא משנה אם זה קרן השתלמות, אם זה מע"מ באילת, אם זה 75 דולר, תמיד אנשי המקצוע יציפו את זה ראשוני. ויגידו, חבר'ה, לפני שרצים להעלות מע"מ, מס הכנסה, מס חברות, בוא ננסה לטפל. בבעיות שקיימות, בעיות מבניות שקיימות, ובאמת, לפעמים מהוות אפילו תקיעה של השוק, אוקיי?
הבנתי. אז בעצם יש פה, עכשיו, יש פה מוטיבציה של ביטול פטורים, ואיכשהו ככה סיוע לקופת המדינה, שזה דבר שאנחנו כבר שומעים משר האוצר ומהצוות שלו שמטריד אותו, זאת אומרת, הוא לא רואה,
וכמובן,
את ה, הוא לא רואה קופה מלאה, והוא לא רואה, הוא גם לא רואה עולם שבו הוא יכול להוציא כמה כסף שהוא רוצה.
בוודאי שלא, אבל גם צריך לזכור שמעבר לאמירה שהיא אולי קצת אידיאולוגית של ביטול פטורים, יש פה גם הרבה מאוד כסף על השולחן. הערכה היא שהפטור הזה הוא סדר, מדברים היום על אובדן הכנסות של סדר גודל של 1.5 מיליארד עד 2 מיליארד בשנה.
שקל או דולר?
שקל. סביר להניח שזה ילך ויגדל. גם אובדנים חלק נעשו עוד לפני עידן הקורונה, אבל סדרי גודל. ודרך אגב זה מרוכב לא בהמון ענפים. זה לא קיים בחלקי חילוף לרכב למשל. כי שם יש תקינה שהיא קצת יותר מסובכת ויותר מקשה על יבוא. אבל יש פה, לכן יש פה בסוף שני, כמו שאתה אומר, יש פה שני תמריצים. אחד שהוא פיסקלי והוא לא, זה לא זניח, זה לא 20 מיליון בשנה, הוא אמיתי. והשני זה ביטול עיוותים. ובצד השני, בהחלט יכולים להיות צרכנים שיגידו, אבל יש פה ריכוזיות, אבל יש פה יוקר מחיה. אני רק לא באמת חושב שזאת הדרך להתמודד באמצעות אפליה חושבת, כל כך בוטה.
אז בוא נשים פה קו רגע, כי אני חושב שמיצינו את הנושא, ואני רוצה לשאול אותך שתי שאלות מהירות על עוד שני שווקים שיש שם בעיות מאוד גדולות, וגם כאן מנסים לחשוב האם מהלכים של הוספת מיסים או ביטול פטורים וכן הלאה עשויים לבצע דבר משמעותי. האחד מהם זה הנושא של העומס בכבישים. כולנו מרגישים את זה, אנחנו גם מדברים על זה עם סמי פרץ פה, ועל התחושות שלו כשהוא עבר אתמול, סיפור קצת אחר. והשאלה היא אם אגרת גודש, נושא שהרבה מאוד אנשים מדברים עליו, יכולה להיות פתרון שבמשהו יקל על העומס בכבישים, או שבסופו של דבר זה לא יקל על שום דבר, פשוט האנשים ישלמו יותר כסף, והנה לך עוד הכנסות.
אז בוא נלך לרגע לטיעון המקצועי. גרידה באז נדבר על האפשרות, על הסייפה שאתה אמרת, שייתכן שבסוף אנשים ישלמו יותר. היום למעשה מדינה, כל מדינה מנסה להגיד מה הנזקים שיש לנו שימוש ברכב, ולגבות את המיסים באמצעות מיסי קנייה, בלו על הדלק וכן הלאה. אני אתמקד הרגע בבלו על הדלק. בלו הדלק בסוף כל אחד מאיתנו שמשלם, למעט מי שיש לו רכב חשמלי, כל אחד מאיתנו שנכנס לתחנת הדלק משלם מיסים. המיסים האלה אמורים לשקף עלות כזו אחרת. היום הסיטואציה שנוצר מצב שבו המיסוי הוא אחיד בכל שעות היממה, בכל רחבי מדינת ישראל, ללא שום קשר אם אתה נמצא בגודש או לא בגודש. במילים אחרות, שיטת הממוצעים כבר לא עובדת. ולכן המחשבה היא להגיד, במקום שאנחנו נקבל באופן אחיד מכל מדינת ישראל, בוא נייצר מצב שבו אנחנו יודעים לתמחר נכון וטוב יותר את העלות. אם זה בפקק, אז זה יותר. יכול להיות שיגלו שבמצבים אחרים, אז באמת אולי צריך אפילו להוריד. נניח רמת הגולן כמעט בכל שעות היממה. איזה גודש יש שם? איזה צורך לגבות שם את המס הממוצע? עכשיו, האפשרות שאתה מציין, היא לא נולדנו אתמול. היא ריאלית. בהחלט יכול להיות מצב שבו יגידו, רגע, קודם כל לתמחר כמו שצריך את העלות. ומכיוון שאנחנו מתמחרים כמו שצריך את העלות, אז ייווצר מצב שבסופו של יום אנחנו נשלם גם את הבלו הממוצע, וגם תוספת של מס הגודש. זו כמובן תוצאה שאפשר להתווכח אם היא רצויה או לא רוצה, אבל זו תוצאה אפשרית. אני מאמין וסבור שבסופו של דבר, כל מדינות העולם ייאלצו לטפל בביקושים באמצעות מיסי גודש. יש דברים משלימים, כמו תוספת של תחבורה ציבורית.
עכשיו אמרת את הדבר המרכזי, אני נאלץ לקטוע אותך. תראה, יש היגיון אולי, לפי מה שהסברת, בנושא של פיזור אחר של המיסים והעלויות, אם יש לך אלטרנטיבה. אין מחלק גדול מהמיקומים והיישובים במדינת ישראל סביב גוש דן תחבורה ציבורית ראויה. אתה יודע, אני באופן אישי גר בעוד השרון, איזושהי שכונה מסוימת. החלופה היא לא ריאלית. אני לא יכול לקחת שני אוטובוסים ורכבת, ובסופו של דבר גם להגיע ב-900 למשרד. לא קורה. אין לי ברירה. אז אני אמשיך לנסוע, ופשוט אני אשלם יותר כסף.
אז התשובה היא קצת מורכבת, אבל ננסה באמת לפשט אותה. אז הדבר הראשון שצריך לזכור, זה שכאשר עושים מהלכים מסדר גודל כזה, זה מהלכים דרמטיים. זה לא איזה תיקון קל. זה מהלכים דרמטיים, הם קודם כל מחייבים סבלנות, הם מחייבים גם את ההתאמה. כלומר, אם מייצרים מס גודש בכניסה למטרופולין תל אביב, זה ברור שצריך לעבות את כל התחבורה הציבורית בצירים הרלוונטיים, זה לא רוחבי, זה לא צריך את כולם, צריך לבדוק את הצירים הרלוונטיים, בתחבורה ציבורית, כדי בעצם לתת מענה למי שלא ייסע ברכב הפרטי, ואומר, אני מוכן לקחת את היוזמה של הממשלה, לשים את הרכב, או בכלל להיות בלי רכב. אבל יש עוד אלטרנטיבות. יש תחבורה שיתופית, למשל, בסדר? שזה גם משהו שהממשלה מנסה לחשוב איך היא מעודדת ממשלות, לא רק ממשלת ישראל. אבל הרעיון הוא באמת לייצר חליף לרכב הפרטי, לא משנה איך, זה יכול להיות אופניים, זה יכול להיות דו-גלגלי, זה יכול להיות תחבץ, זה יכול להיות תחבורה שיתופית. זה עניין אחד. עניין שני, לא צריך לתת מענה לכולם. יכול להיות שלאיתן עבריאלי, לא צריך לתת מענה. אבל יכול להיות מישהו אחר שיקבל מענה טוב יותר והולם יותר, ובסופו של דבר, העומס יקטן. בסדר, במקרה הזה, כשאנחנו מדברים על צמצום גודש, אנשים אולי יופתעו, אבל כדי לצמצם את הגודש, לא צריך להוריד 80% ממנו. מספיק להוריד 15, 18, 20 אחוזים, זה מספיק. זה מספיק. לא צריך יותר מזה. ולכן לא חייבים לתת מענה לכולם. אבל מענה הולם לחלק מהאנשים בהחלט יכול לצמצם את המצב. כך שמי שנאלץ ומי שבאמת זה לא סביר כי הוא צריך לעבור יותר מדי קווי תחבורה, לא משנה, אמצעי הסעה, מה שנקרא דור טו דור, ולכן כך צריך להסתכל על זה. אין שום צורך, בשום מודל, בשום מקום בעולם, לפתור את הבעיות של כולם. ממש לא רלוונטי.
אז אתה אומר שיפעילו מבחני הכנסה?
למה מבחני הכנסה? לא מבחני הכנסה, יפעילו את השיקול בהתאם לעומסים. כלומר, יכול להיות שאתה לא תענה באופן ישיר מקו X שעכשיו תעובה התחבורה הציבורית, אבל אתה תענה מזה שמישהו אחר מפנה לך קצת יותר מקום בכביש, כי לך ערך הזמן חשוב יותר, ולא הנגישות טובה יותר כי הוא גר במקום אחר. בסדר? לכן צריך להסתכל על זה בצורה הזאת. אין צורך לתת מענה ל-100% מהמשתמשים. ובדרך אגב זה גם לא ריאלי.
ברור. בוא סופר, תודה רבה על ההסברים ועל השיחה הזו. אני כבר מזמין איתך לאחד התוכניות הבאות שלנו. המשך של השיחה, אנחנו גם רוצים לדבר על הרעיונות של, אתה יודע, להגביל את עוצמת הביקוש בתחום הנדלן. גם זה כולל הרבה מאוד סוגים של מיסים ותרגילים כאלה ואחרים. להתראות.
תודה, ביי.
שלום לאבי ברלי.
שלום מאיתן.
לשעבר עורך דה מרקר, היום פרשן בכיר. תאמר לי, כמה חודשים אתה שירתת בצבא?
בחודשים זה קשה לי לחשב, אבל זה היה כמעט 6 שנים.
טוב, אז זה יותר ממה שחיילי סדיר משרתים עכשיו, אבל במקור עבר חוק להפחית עוד יותר את מספר החודשים של חייל הסדיר הממוצע, שלא מוסיף קבע, ועכשיו מסתבר שגם מערכת הביטחון, עם אישור של משרד האוצר, רוצה שוב פעם להאריך את השירות. ספר לנו.
כמו שאתה מצייר, אנחנו באמת נמצאים במהלך השנים האחרונות באיזשהו תהליך, באיזושהי מגמה של צמצום תקופת שירות החובה לגברים, ליך שכבר החל לפני כמה שנים, מבוסס על עבודה של 5, אפילו 6 ועדות ממשלתיות שקמו לטובת העניין, ושהמסקנה של כולן הייתה שבשלה את הביטחונית, הכלכלית והחברתית, להפחית את שירות החובה בצהל לגברים עבור כלל החיילים, ואולי לפתח איזשהו מנגנון דיפרנציאלי, שמעריך את התקופה או ששומר על התקופה, את תקופת שירות החובה כפי שהיא עבור חיילים בתפקידים נדרשים, היינו חיילים קרביים או חיילים בתפקידי מחשוב כאלה ואחרים, שבאמת שווה לצבא להשאיר אותם בתקופה ממושכת יותר, היות שהוא משקיע בהם יותר ונדרש כמובן לשירותיהם לתקופה ממושכת יותר ולניסיונם. ופתאום השבוע, זאת אומרת, התהליך הזה כמובן הולך ונמשך, המדרגה האחרונה, הפעימה האחרונה הייתה ביולי אשתקד, אז ירדה תקופת השירות מ-32 ל-30 חודשים, כמובן שבצד העניין יש גם תועלות כלכליות לא מבוטלות, מכיוון שלפי מחקרים שבוצעו בעבר, הפחתה של כל חודש בשירות החובה בצהל, המשמעות שלה היא תוספת של 0.1% תוצר, זה לפי מחקרו של פרופסור יוסף.
כי האנשים האלה מצטרפים לשוק העבודה ומצטרפים לחיים הכלכליים ומתחילים לייצר ולצרוך וכל מה שקשור בזה להרוויח כסף.
בדיוק, ואז אנחנו מתעוררים השבוע לאיזושהי ידיעה שככה מפתיעה את כולם, ולפי שר האוצר ליברמן ושר הביטחון בני גנץ, הגיעו ביניהם להבנות או שסיכמו ביניהם איך זה נוסח על כך שהקיצור יבוטל. המשך הקיצור יבוטל, או במילים פחות מכובסות, אנחנו הולכים להערכת שירות החובה בצהל. מה פתאום להאריך את תקופת השירות? כלומר, המצב הביטחוני שלנו הפעם כמובן לא שקט, אבל לא שקרה, לא היו איזשהן התפתחויות דרמטיות כרגע על הגבולות שלנו שמחייבות הערכת שירות חובה. אנחנו גם מסתכלים על הגידול הדמוגרפי ומסתכלים על נתוני הלמ"ס ורואים שבסך הכל פוטנציאל המגויסים שיעמוד לרשות צהל
עולה כל הזמן.
עולה כל הזמן ועוד יזנק במהלך השנים הבאות במהלך העשור הקרוב ב-30 או אפילו 40%, כך שלא ברור מנין הגיעה פתאום מהחלטה הזויה שכזו, שמנוגדת לחלוטין למדיניות ממשלות ישראל עד כה, מנוגדת לחלוטין כמובן לעמדת הדרגים המקצועיים ולעמדת הוועדות המקצועיות שקמו לטובת העניין, מנוגדת גם בהיגיון הבסיסי שלפיו אנחנו מתנהלים בשנים האחרונות, וגם מנוגדת, או אפילו סותרת, את יוטות חוק ההסדרים, שממש נכתבות בימים אלה, ושנכתבו גם בשנים האחרונות, שלפיין התהליך הזה אמור להמשיך, והיינו אמורים לאשר במהלך החודשים הקרובים, במסגרת חוק ההסדרים, גם קיצור השירות הלאה ל-28 חודשים, כלומר, במקום לרדת ל-28 חודשים, אנחנו פתאום עולים ל-32 חודשים, וכמובן שלמהלך הזה, כמו שאנחנו הופתענו, אני משאר גם הופתעו כלל הדרגים המקצועיים בממשלה, כמובן גם במשרד האוצר.
והחיילים, אתה יודע, גם החיילים וגם המתגייסים בקרוב.
כן, אז מה שקרה עם החיילים זה מעניין, והמתגייסים, למעשה לפי חוק, החל ביולי אשתקד, קוצרה תקופת שירות החובה מ-32-30 חודשים כאמור, היות שבצהל סירבו להשלים עם ההחלטה הזאת של הכנסת, עם החקיקה, כמובן אני רוצה, אני מתכוון גם לרמטכ"ל אביב כוכבי, שלא הסתיר לאורך השנים האחרונות שהוא מתנגד בתוקף לקיצור השירות ורוצה אף להאריכו. מה שעשו בצהל זה שהתחכמות משפטית. הם החתימו בבקום, על דעת עצמם כמובן, כל מתגייס חדש, כל מתגייס טרי, החל ביולי אשתקד, על נייר שבו הוא מצהיר על כך שהוא יודע שהגם שתקופת השירות שלו קוצרה בידי הכנסת מ-32-30 חודש, ייתכן כי במהלך תקופת שירותו, יוארך מחדש שירות החובה שלו ל-32 חודשים, ובמידה שזה יקרה, כמובן אין לו שום טענות כלפי צהל, ולא תהיה בגדר זה הפתעה עבורו וכו', משהו מדהים.
שזה תהליך תמוע לחלוטין, רגע, מה קורה אם אני מתגייס עכשיו ואני מסרב לחתום על זה?
אז אין את האופציה הזאת לסרב לחתום, כולם חויבו לחתום בבקום על
הנייר
הזה, בפקודה, נדמה לי שהוגש איזשהו בגט בעניין, אני לא יודע בדיוק מה קרה איתו, אבל זה מהלך מאוד מפתיע שצהל עשה כמובן לדעת עצמו, לא בכך את משרד האוצר לפחות, כך שצהל גידר את הסיכונים של המהלך עבורו, כנראה שהם ידעו משהו שאנחנו לא יודעים לגבי הבחישות הפוליטיות וכוחן. צייר כמובן שהדבר הזה נעשה, או החלטה כזאת, או סיכום כזה, ככל שבאמת הגיעו אליו השרים, נעשו כמובן בצורת מחטף, בלי שלקיים שום דיון, בלי לנהל, בלי לאסוף נתונים, בלי לדון בכלל עם הדרגים המקצועיים, האם יש היגיון כלכלי במהלך הזה, האם יש
פה צורך? מעבר למה שנראה כהליך לא תקין מאוד, בלשון המתה, מה ההסברים שאתה שומע מאנשי הצבא בכל זאת פתאום להערכה הזאת, כנגד כל הטיעונים ששמענו מלא פחות משש ועדות בעשור האחרון?
תראה, בצהל חוששים מאוד מן המגמה שאנחנו צופים בה, במהלך השנים האחרונות, של ירידה בשיעור המתגייסים, ירידה במוטיבציה, ירידה במהות של ההגדרה צבא העם. כלומר, איזה מין צבא העם זה כאשר שיעור המתגייסים היום בקרב אוכלוסיית בני ה-18 תובב סביב ה-50%. כלומר, מחצית מהצעירים בישראל לא מתגייסים לשירות צבאי, והפתרון שנותן לזה צהל הוא פשוט לגדול. כלומר, בואו נגדיל את משך השירות, בואו נדאג שיש לנו סדק הולם את המטרות, ולצערי אין שום איזושהי חשיבה כמובן אסטרטגית כדי לטפל לבעיה הזאת. זאת אומרת, הצבא אומר, קודם כל בואו נעצור לגמרי את כל הירידה, ונגדיל מה שיותר את בנק המתמודדים שלנו ואת שירות החובה שלהם. אחר כך נדבר על מה המוטיבציות, איך לתקן את המוטיבציות, איך לשפר את התהליכים, איך להגדיל את התמריצים לשירות וכו'. כמובן שזו חשיבה שהיא מאוד קצרת טווח והיא מאוד מוטעת, לפחות לטעמים, ואני מעריך שגם לטעמם של גורמי מקצוע אחרים, משני טעמים, קודם כל ברור שזה לא מה שיפצה את צה"ל, זאת אומרת העובדה שאת חייבת את החיילים לשרת עוד תקופה מסוימת, זה כמובן לא מה שסייע לצה"ל להתמודד עם ירידת המוטיבציה, להפוך הוא, זה יכול אפילו לחבל או אפילו לפגוע במוטיבציה לשירות בצה"ל, הן בגלל העלאה תקופת השירות, הן בגלל לתופעת האבטלה הסמויה, שכבר היום הצבא סובל ממנה, ועכשיו הוא יסבול ממנה עוד יותר. זאת אומרת, צה"ל למעשה בשביל להאריך תקופת השירות של, בוא נגיד, החיילים הקרביים, מוכן להקריב במרכאות עוד חודשיים מזמנם של כל יתר החיילים, וכמובן חשיבה שהיא...
האם גם יש שיקולים כלכליים באיזשהו מקום? האנשים האלה עולים פחות, זאת אומרת, מול האלטרנטיבה של באמת לקחת את הטובים ולשלם להם, נניח, תוספת קבע קצרה או ארוכה יותר.
נכון, אבל השאלה היא, וזו פעם, את החשיבה שהיא נורא קצרת טווח, מכיוון שככל שאתה לא מטפל בשורש הבעיה, בעובדה שהיום אין לך מוטיבציה לשירות בקרב האוכלוסיות שאותן אתה רוצה למשוך לצבא בגיל 18, אתה לא מטפל בה באמצעות העובדה שאתה מעריך את תקופת השירות, אתה צריך לטפל בעניין המוטיבציה, כלומר, להפנות דווקא תקציבים מיותרים, שבין היתר אתה מוציא על העסקה מיותרת ועודפת של כוח אדם צעיר בתפקידים אורפיים לא נדרשים, ולהפנות את אותם כספים שאתה חוסך לטובת, בוא נגיד, העלאת השכר של חיילי החובה. כלומר, אם אתה רוצה להגדיל את התמריצים, אתה רוצה להגדיל את המוטיבציה, בוא תעלה את השכר של חיילי החובה בייחוד אלה ששרתים בתפקידים נדרשים.
כן.
כמובן, אל תבזבז עוד כספים על ידי איזשהו מהלך גורף שנועד לחפות, בצורה עקיפה כמובן, לחפות על ירידה ונכונות לשרת. כמובן שהמהלך הזה לא סופי, כלומר, לך שהתברר, בוא נגיד, היקף ההזיה או היקף התמיהה שמעורר מהלך שכזה, בלשכת שר האוצר ליברמן נסוגו מעט, קצת הסתייגו מן הסיכום, טענו שהדברים לא סגורים עדיין, שיש עוד, הפרטים עדיין לא סוכמו, ויכול להיות שתהיו איזה שהם שינויים, יכול להיות שזה יהיה חלק מתוך איזושהי תוכנית כוללת שתדון בנושא הזה של תמרוץ חיילי חובה. לכן אנחנו עדיין לא יודעים מה יוליד יום, אבל לא ספק זהו מהלך שכמו שציינת, גם לא נכון מבחינה פרוצדורלית וגם לקוי מאוד בהיגיון הכלכלי ואולי אפילו הביטחוני שלו.
כן, התחלה של כמה החלטות ראשונות, גם זו שדיברנו עליה בעשר דקות האחרונות וגם דברים נוספים שיוצאים מתוך האוצר על ביטול פטורים, ביטול מיסים, מסת מיסים אולי, נראה שהם לפחות הם רצים שם מהר ולא תמיד שומרים על, על העקביות בסדר של, של עבודת המטה. אני מקווה שזה לא יימשך עוד הרבה זמן. אבי ברלי, תודה רבה לך.
תודה לך.
אז עד כאן האינטרסנטים לשבוע הזה. תודה לדן ברומר ומאיה בן ניסן שעורכים אותנו. מחר לסוף השבוע יהיו כאן ענת ג'ורג'י וגיא רולניק עם המרקרים, וסמי ואני נחזור ביום ראשון. להתראות.